קודם כל, ברשות האכסניה החשובה הזאת, שיום הולדת לאכסניה, רצון באמת שהמקום הזה יתרחב, ומרכז חשוב פה עם ישראל, ברשות הרבנים, ברשות פרופסור וייס, ידידינו. אני אמרתי, קודם כל, יישר כוח על על השיחה, שכל פעולה, כל עניינה זה איך לשלב באמת את התורה בתוך החיים. התורה שלנו שהייתה בשילוב קצת התקפצה, ואין ספק שבסופו של דבר היובל משתמל את הרצון לתיקון חברתי, לתיקון כל המערכות, כמו שפרופסור וייס דיבר. ויהי רצון באמת שלאט לאט נכניס באמת את תורה הרבה יותר גדולה, תורה, את התורה לתוך החיים. אני אמרתי מראש לאלה שאני לא רוצה לדבר על היובל, אבל אין לי הרבה מה לחדש בעניין הזה, ואני רוצה לדבר על כמה נקודות זהות בסיסית, שמתוכם באמת אפשר להגיע לאידיאלים הגדולים של תיקון העולם והכנסת התורה לתוך החיים. הנושא שלנו שייך כמובן לארץ ישראל, מה זה חיים. כמובן זה שייך לנושא היובל. ביובל אנחנו יודעים ש... עבדים משתחררים, קרקעות חוזרות לבעליהם, וזה בעצם הגדרת החיים. כתוב במדרש, המדרש במגילת רות כותב על מחלון וחיליון, כן, למלך מחלון וחיליון, עדו למואב, כתוב וישבו שם כעשר שנים. אומר שם המדרש, וישבו שם כעשר שנים, או פחות או יותר. מה בעצם המדרש רוצה לומר פחות או יותר? מה זה או פחות או יותר? בא המדרש לומר שבעצם זה לא חשוב, או פחות או יותר, זה לא כל כך משנה. למה זה לא משנה? בגלל שמציאות של חיים בחוץ לארץ היא לא מציאות. כלומר, בעצם האדם ברגע שהוא חי בחוץ לארץ אין לו שום משמעות לחיים, מה זה משנה, פחות, יותר? למה משנה שום דבר? בעצם עם ישראל, כלומר נתבע להיות בארץ ישראל, ושם לקיים חיים. שם לקיים חיים, חיים עם משמעות, חיים שבאמת שואפים למה שפרופסור וייס דיבר. כן, בלי האדם יהודי בחוץ לארץ, אין לו שום משמעות. מה זה נקרא אין לו שום משמעות? תסתכלו רגע במקור השני. במקור השני שם, הגמרא שם שואלת, יש שאלה מעניינת בתלמוד הירושלמי. כתוב שדוד המלך מלך, יש פסוק, יש שני פסוקים, פסוק אחד אומר שדוד המלך מלך בחברון 7.5 שנים, ובירושלים הוא מלך 33 שנים. אז איפה נעלמה חצי שנה? כן, ביחד בסך הכל 40 שנה, איפה נעלמה חצי שנה? ישנם כמה, אני בעצם אעריך בזה, ישנם כמה תשובות לנושא הזה. סידרו למשל תשובה אחת, שורה שלישית במקור השני, רב חונה אמר כל אותם שישה חודשים שהיה דוד בורח לפני אבשלום בנו, בסעירה היה מתכפר כאדיוט. זאת אומרת, בעצם חצי שנה שבעצם אבשלום היה, דוד ברח מבני אבשלום היה המלך, זה לא נחשב לדוד כמלך. זאת אומרת, זה בעצם שנה מחייו, אבל שנה בלי משמעות. כלומר, בלי משמעות של מלך. אותו דבר, אותו רעיון, שיש חיים בלי משמעות. אדם חי נושא, נכון, אבל הוא כאילו לא חי. חי, לא חי, זה לא משנה. אדם יכול לחיות רק בארץ ישראל. גם אם בכל זאת הזכרנו את הדברים, אולי חשוב לומר, גם על הרעיון הזה של נכנף שלא בנו. מה? לא, לא, אני אומר, יש חיים בלי משמעות. זאת אומרת, כאילו הוא מלך, אבל הוא לא מלך. כלומר, בעצם הוא היה מלך, אבל הוא בעצם לא היה מלך.
הוא היה אצל אחיש מלך גד.
מה?
כשהוא היה אצל אחיש מלך גד, הוא מלך הרבה דברים אחרים.
כן, אז זה...
זה לא נקרא בספירה.
אז נכון, יש דברים שנקראים בספירה, זה בעצם... זה חיים... חיים ללא משמעות, זה מה שרציתי לומר. זה מה שרציתי לומר. יש כזה דבר שנקרא חיים ללא משמעות, אדם נושב. אבל בסדר, כל החיים שלנו בעצם בזבוז. חיים ללא מטרה. אני מתעסק, אני רוצה לנצל את המאמר הזה של הירושלמי, באמת עם השאלה עם דוד המלך. כלומר, אנחנו מתעסקים, יש לי מכון שמתעסק, עוסק בחקר ופירוש התלמוד הירושלמי, שאני חושב שכל העניין שלו זה המגמות שבאמת פרופסור וייט ציין, השילוב של התורה, של תורה גדולה, התורה בתוך החיים. ומה שמעניין, מה שבאמת מעניין במאמר הזה, הרי בדיוק אנחנו הוצאנו, המכון הוציא כמה מסכתות, ואחד המסכתות שהוצאנו זה מסכת ראש השנה. בדיוק התחלנו ללמוד את מסכת ראש השנה בתקופה של מלחמת לבנון השנייה. אז התחלנו לעסוק בזה, ובאמת המאמר הזה כל כך נוגע בעניין, זאת אומרת, ממש סייעת לשמוע, לראות איך המאמר שייך יש איזו השגחה אלוקית גם בעצם זה שבכלל תלמוד הירושלמי, הרב שר יושב כהן, רבה של חיפה, היה רבה של חיפה, הוא נשיא המכון שלנו, הוא אומר שבאמת עצם לימוד התלמוד הירושלמי זה אחד מסימני הגאולה. אז זה דוגמה בסייעת הדשמיה של הדברים, שבדיוק למדנו את הסוגיות האלה בדיוק בתקופת מלחמת לבנון השנייה. מי שזוכר, זה בדיוק מה כתוב פה. כתוב פה שבעצם ברגע שהעם לא איתך, אז אתה לא מלך, אין לך שום דין מלך. מי שזוכר, כמה אקטואליה יש בזה, מי שזוכר כמה אחוזים, אחרי מלחמת לבנון השנייה הייתה למי שעמד בראש הציבור, והוא המשיך, כאילו לא קרה כלום. פשוט זה רמז, זה... לא הבין פשוט מה שהירושלמי אומר כנראה בתוך ה... ועוד קורה זה מעניין בדיוק באותו עניין, אם זוכרים תירוץ אחר של הגמרא של התלמוד הירושלמי, איפה נעלמו השישה חודשים של דוד, זה שמדובר על החצי שנה שיואב הרג כל זכר באדום. כן, התורה אמרה לא תתגר בהם מלחמה, ויואב הרג כל זכר באדום. אז החצי שנה הזאת לא נחשבת לדוד. והשאלה נשאלת, מה פירוש, מה זה יואב עשה, לא דוד. כולם מבינים שאם בעצם יואב פשע פה, פעל נגד מגמת התורה, שאמרה לא תתגר במלחמה באיזו, ויואב, אז יש מישהו אחרי פה, נכון? מישהו אחרי זה, מי שמעל יואב שר הצבא. מי שזוכר מה שקרה במלחמת לבנון השנייה, זוכרים מה היה עם שר הביטחון? מה היה אחרי מלחמת לבנון השנייה? אחרי מלחמת לבנון השנייה פתאום מצאו שעיר לעזאזל. שר הביטחון, ישר פיתרו את שר הביטחון, היה עמיר פרץ, וראש הפירמידה הוא נשאר במקומו, כאילו לא קרה שום דבר. ואידך זיל גמור. תסתכל רגע במקור הראשון, בכלל יש אנשים שחושבים שמה שעומד במרכז העולם, הרי בבסיס התפיסה התורנית הלאומית שבא לידי ביטוי, שמחודדת בישיבת מרכז הרב, שמדברים על עם ישראל וארץ ישראל ונצח ישראל וגיורת ישראל ומלכות ישראל, במילה אחרת אומרים שהעולם הזה הוא העולם המרכזי. כלומר, שהיינו במציאות שהיינו בגלות, כל הזמן דיברו עולם הבא, עולם הבא, עולם הבא הוא העולם המרכזי. אבל כמובן שבעצם ברור לנו שהעולם המרכזי הוא העולם הזה. ובתוך העולם הזה, תסתכלו במקור הראשון, שמעון בר בא, אתה לגבי רבי חנינה, אמר לכתוב לכת איגרא דאיקר, איזה מכתב המלצה, ניפוק לפרנסתי, לאר הברייטה, לאחד מארצות חוץ לארץ. אמר לו, למחר אני הולך אצל אבותיך, היו אומרים לי, נטייה אחת של חמדה, שהייתה לנו בארץ ישראל, התארת לה לצאת לחוץ לארץ. זאת אומרת, בעצם מה כתוב פה? כתוב פה שהוא ילך לעולמו, הרב שאמור להוציא את כתב ההמלצה, ילך לעולמו, אז יבואו אליו בטענות בעולמות העליונים. העולמות, מה העולמות העליונים? אחרי 120 שנה, אדם, מה העולמות, העולמות העליונים, איך הם מעורבים פה בעולם הזה? אנחנו רואים שהעולמות העליונים בעצם צופים על, צופים על העולם הזה, ובעולם הזה, בעולם הזה בעצם יש מגרש מרכזי שנקרא ארץ ישראל, פה התפקיד של החיים. זה המגרש, ומי שיוצא לחוץ לארץ הוא פוגע בעצם במגמה, במגמה הזאת. זאת אומרת, חיים ללא משמעות. בעניין הזה אולי קצת משהו, אולי טיפה, אולי גם טיפה אקטואלי, כתוב שם שעם ישראל עושה סוכות בימי נחמיה. כתוב כי לא עשו סוכות, עשו סוכות בימי נחמיה כמו שלא עשו מימי ישוע בן נון. בימי ישוע בן נון כתוב ישוע כתוב בלי אי. הוא אומר שם התלמוד הירושלמי לא פחות ולא יותר, שגם הכתוב צדיק בקבר לפני כבוד צדיק חברו. מה פשט? אלא היו אז, תמיד יש אנשים תמיד יש אנשים שזוכרים את פעם, מה היה פעם בעבר. בעבר היה עולם שכולו טהור, היה יהושע. ועכשיו שאנחנו אומרים, מי זה עזרא הזה שעכשיו אנחנו פועלים איתו. כמובן, עזרא הוא זה שהתחיל ליישב את הארץ, התחיל לבנות, התחיל לעשות, לפעול כמו שצריך מנהיג בישראל. ואם מנהיג באמת פועל באמת כמו ש באמת מצופה ממנו, שעם ישראל מצפה ממנו שיפעל למען הערכים של עם ישראל, אין ספק שצריכים ללכת בעקבות אותו מנהיג. אבל כמובן, אם המנהיג הזה לא מבין מה מטרת עם ישראל ומה היהוד, אז כמובן שצריך לעשות את כל המאמצים להבין, אבל שהם צריכים פה בעולם הזה למצוא מישהו מנהיג חזק יותר שבאמת יוביל את עם ישראל לקראת היעדים שלו. עכשיו, מה שבעצם אנחנו רואים, זה גם קשור לנושא היובל, חשיבות הקרקע, חשיבות החירות. בכלל, כתוב על אחד בפסוקים שקראנו פרשת פנחס, כתוב, בני קורח לא מתו, מסביר התלמוד הירושלמי, שבעצם, מה פירוש הם לא מתו? הם נחלו, הם קיבלו את החלקים של המרגלים. הם נחלו בארץ, זה הכוונה, נחלו בארץ. עצם קרקע בארץ ישראל שווה פירושה חיים. אני לא יודע, אבל כתוב שהם כן נחלו, הם כן קיבלו, אני לא יודע, אז שאלה, אתה שואל שאלה. ואני לא יודע בדיוק אם לא קיבלו הרי לביאה, הרי מקלט. אתה שואל שאלה, אבל לא, כתוב שם שהם קיבלו, שהם נחלו בארץ, אז במקור הזה. אז אתה שואל איך לביאים לא נוחלים? לא יודע כרגע לענות, אבל באופן כללי הרעיון הוא שקרקע שווה חיים. וחיים זה, כמו שאמרנו, חיים זה רק בארץ ישראל. זה ה...
יוצר להם מקום גבוה בתחוק יעינון. אז אם היו עולה כוח,
הנה פה אנחנו מגיעים גם ליריחו שם, מבנה כמי חותן משה מביאים וקוראים, תכתיב לך איתנו והטבנו לך. זאת אומרת, גם קיבלו נחלה בארץ. בעצם כל הנושא של ביקורים, הגעתי היום כי באתי לארץ. זה היה בעצם באופן עקרוני, אמרנו שכל הזמן המטרה, גם אנחנו רואים את זה במצוות ביקורים, הגעתי, למה אדם צריך להגיד הגעתי היום כי באתי לארץ? כי באתי לארץ, זה בעצם חיים. חיים זה הבנה, עכשיו באתי לארץ. אם אדם עכשיו בא לארץ, תשובה שאדם בערך בא, עולה חדש, אנחנו מסתכלים עולה חדש, עולה חדש יודע מה המטרות, יש לו מטרות להתיישב, לבנות, לקלוט. אדם כבר נמצא בתוך העניין, הוא כבר שוכח מה המטרה. גם עם ישראל היה בהתחלה בגלגל, לפני כל המשימות החשיבות, עם ישראל התחיל מהגלגל. גלגל שהמליכו את שאול בגלגל, עם הגג הרגו אותו בגלגל. כל הרעיון גלגל בא לומר שפתאום עם ישראל זוכר שבאים להיכנס לארץ, אז זוכרים מה המטרות. כשאתה נכנס, כשאתה כבר נמצא, אתה כבר שוכח מה המטרה. חיים זה להבין שיש חזון, יש מטרה, יש מטרה שבסופו של דבר, בסופו של דבר המטרה היא לעשות את כל העולם המתוקן, אבל כולם מבינים שצועדים לקראת מטרה, זה חיים עם משמעות. זה חיים שנוצרים לחיבור לארץ ישראל. ואנחנו רואים באמת שהיה התלמוד הירושלמי מדבר על טקס שנקרא צצה. צצה זה שאדם מוכר מקצת נחלתו, שמוכר חלק מנחלתו. כלומר, עצם זה חסר בחיים. החיים יש לו נחלה, זה שיקשים יהודים. ברגע שאדם הוא לא בן אדם, הוא בעצם חסר לו את הקרקע הזאת, הוא לא מחובר גם מספיק לארץ, לא, הוא לא יוצא מתוך כיוון של אידיאלים וראיית מטרה. אז אדם הזה היו עושים טקס של ביזוי, ושהוא החזיר את קראו לזה קצצה, היו טקס, היו שוברים לפני התינוקות, טקס שלם, קצץ לא למאחוזתו. ושהוא החזיר את הקרקע, כמובן עשו טקס שונה, אותו טקס, אבל טקס כמובן חיובי. עכשיו, ישנו מקור מעניין, המקור האחרון, זה שבעה בין שני התלמודים. כתוב שם שכמה הייתה ארץ ישראל חביבה על כל מיני המוראים שהיו מתאפרים בהפרה. אז בתלמוד הבבלי כתוב למה היו עושים את זה. כתוב כי רצו עבדיך את אבניה ואת הפרה יכוננו. כלומר, הבינו שאנחנו נמצאים במין תהליך חיובי של גאולה, אז הם היו שותפים בתהליך. אבל בתלמוד הירושלמי, בעמוד הבא, בתלמוד הירושלמי כתוב שהיו עושים את כל הדברים האלה לקיים מה שנאמר, כי רצו עשו את זה לקיים את מה שנאמר. זאת אומרת, זה לא מציאות שנכנסים אליה, אלא זה מציאות שעם ישראל צריך להיות שותף בה. וזה בדיוק הרעיון. חיים עם ייעוד, כלומר, ארץ ישראל היא בסיס, כמו שאמרנו, לחיים עם ייעוד. חיים עם מטרה, זאת המטרה, לקיים מה שנאמר, להיות חלק מהתהליך. לא רק לנחות לתוך התהליך, אלא להיות חלק מן התהליך. עכשיו נעבור רגע למה שכתוב פה התיישבות יהודית. להיות חלק מהתהליך זה כמובן עלייה יהודית, התיישבות יהודית. אנחנו יודעים, יש מקור מאוד מעניין, פחות יודעים שהמקור הזה בעצם מופיע בתלמוד הירושלמי. למה באמת אנחנו חוגגים פורים בערים מוקפות חומה ממות יהושע בן נון, חוגגים בתדבר. למה חוגגים את התבר? אומר התלמוד הירושלמי, משום כבודה של ארץ ישראל. קודם כל נחמד לשמוע משום כבודה של ארץ ישראל, אבל מה בעצם כתוב כאן? מה הכוונה משום כבודה של ארץ ישראל? מסביר בעל הרב תמר הסבר מאוד מעניין. בעצם אנחנו צריכים לראות את עצמנו על ציר הזמן. ציר הזמן הייתה על יד זרובבל, אחרי זה מרדכי ואסתר, אחרי זה עזרא ונחמיה. כן, עזרת עליית זרובבל, עלייה מאוד מאוד מדולדלת, אחרי זה מרדכי ואסתר. בעצם מה חכמי ישראל בזמן מרדכי ואסתר רצו לעשות? הם רצו, כל העניין שלהם היה איך באמת מצליחים להתחיל להתחיל לייצב את ארץ ישראל כמרכז. איך בונים את ארץ ישראל? כמובן איך גם קולטים עלייה, אבל איך בונים את ארץ ישראל? אז מה עושים? מה עושים? מחליטים, לצערנו הרבה דברים, גם לא עושים, עושים הרבה דברים נוצרים, גם דברים חיוביים שהצליחו להיווצר פה במציאות שלנו בארץ ישראל, הרבה דברים נוצרים דרך השלילה. מה הכוונה? החליטו, החכמי ישראל החליטו שאת פורים חוגגים בערים מוקפות חומה, מימות יהושע, חוגגים אותם בכתבה. עכשיו מה קורה? קורה למשל משה עכשיו חוגג, נניח הוא לוקח את ירושלים, חברון, חוגג בחברון, עיר מוקפת חומה מימות יהושע, חוגג אותה, חוגג בתדבר, שואל אותו השכן שלו, השכן הנחמד, הלא יהודי הגוי, שואל אותו, תגיד לי יהודי יקר, למה אתה חוגג את פורים בתדבר? אני יודע, שמעתי, אני קצת יודע, קצת מכיר את המנהגים, הייתי פה, הסתובבתי קצת בארץ ישראל, אני יודע שיהודים חוגגים את פורים ביהוד הלד, אז למה אתה חוגג את פורים בתדבר? אז אומר, אני אגיד לך את האמת, אני לא כל כך יודע למה, אבל חכמנו אמרו שערים שהיו, היה לנו ערים בימי יהושע, היו ערים מפוארות, היו ערים מפוארות, הערים האלה צריכים לחגוג, לא יודע כל כך למה, הם צריכים לחגוג בתדבר. אומר לו אז הגוי, טוב, אני שמח לשמוע שיעור בהיסטוריה שפעם היו לכם בחברון, בשכם, בירושלים, בכל הערים המוקפות, פעם היו, היה לכם ערים מפוארות, יפה מאוד לשמוע שיעור כזה בהיסטוריה, אבל בוא נצא לסיור קצר, קצת מסביב, בוא נראה מה המצב, כמה חתולים מסתובבים פה בחוץ, כמה עכברים, כן, הערים, היה, בקיצור, היה יישוב מדולדל, דל. עם ישראל, אנחנו פשוט במציאות כזאת, אין לו ברירה. אחרי הלג שהוא סופג מכל השכנים מסביב, הוא אין לו ברירה, וברור לו שהוא מחליט לתפוס אחריות ולהתחיל לבנות. ואנחנו רואים באמת, אומר התלמוד הירושלמי לא פחות ולא יותר, שעזרא, מתי הוא התחיל לבנות את חומת ירושלים? הוא התחיל לבנות את חומת ירושלים, זה לא כתוב מפורש בתנ"ך, זה תלמוד הירושלמי אומר, בתזיין באדר. תזיין באדר, למה תזיין באדר? בגלל שבתזיין באדר הוא חטף את כל הלג והחרפות, איך היהודים אתם, איזה מסכנים אתם. רואים כאלה... החליט שמצב כזה לא יכול להימשך, חייבים להתחיל לבנות. חייבים להתחיל לבנות את ארץ ישראל. בסדר. חזק ומאמץ, פרופסור. יישר כוח על ה... על כל פנים, אנחנו רואים שבכלל בניית הארץ ויישוב הארץ, יישוב הארץ הם דוחים דברים, רואים פה, יש לנו דוגמה מהמלך עשה. המלך עשה, כידוע, הוא היה לו מלחמה עם מלך בעשה, והוא התחיל לבנות את הוא בנה שם כמה ערים בתוך ה... איך הוא בנה? הוא גייס תלמידי חכמים. אז בתלמוד הבבלי כתוב באמת כתוב שהוא נאנס בגלל שהוא עשה אנגריה בתלמידי חכמים. אבל בתלמוד הירושלמי אין שום מילה על זה. כלומר, כתוב רק שהוא עשה, ולא כתוב שהוא נאנס. הוא עשה נכון. אם צריכים לבנות את הארץ, אנחנו רואים שבניין הארץ, יישוב הארץ, דוחה לעתים, וזה דוחה תלמוד תורה. עד כדי כך, אנחנו עכשיו מגיעים ליריחו, ובזה אנחנו כמעט מתקרבים לסוף. אנחנו רואים ביריחו, כתוב, הגמרא שואלת, איך אנחנו, מה המקור לזה שמותר לומר אמירה אמירה לגוי בשבת. כן, כי הידוע, מותר, אדם רוצה לקנות בית, יכול לקנות בית בשבת, מגוי. כן, אמירה על ידי אמירה לנוכרי. התלמוד הבבלי מסביר, אמירה לנוכרי שבות, ומשום מצוות יישוב בארץ ישראל, לא גזרו. התלמוד הירושלמי מביא ראיה לעניין הזה ממלחמת יריחו, שמותר לומר לגוי לכתוב שטר, לקנות בית בארץ ישראל מידי גוי. אומר, זה כבר כתוב בכמה ראשונים, אומר את זה הרב גורן בצורה הרבה יותר חדה, הוא קורא לזה קניית בית בארץ ישראל, הוא קורא לזה כיבוש אזרחי. והוא אומר שבאופן עקרוני רואים מכאן, שבאופן העקרוני, לא באופן המעשי, בגלל שבאופן המעשי לא צריכים את זה, אפשר להסתפק באמירה לגוי, אבל באופן העקרוני מותר לעשות מלאכה דאורייתא, כמו במלחמה. הנה לומדים את זה במלחמת יריחו, במלחמת יריחו הרי מותר באופן עקרוני במלחמה, ברור שמותר לעשות מלאכות דאורייתא. אז גם לצורך בניין בארץ ישראל, גם כמובן מותר לעשות מלאכה דאורייתא. ואנחנו רואים את זה, וזה כל כך בולט, כל כך בולט, שאנחנו רואים שבעצם מלחמת יהושע התחילה בשבת. למה הייתה צריכה להתחיל בשבת? אלא אנחנו רואים שבאמת מצוות יישוב הארץ, כיבוש הארץ, התיישבות בארץ, בעצם הוא דוחה את השבת. בגלל שבעצם נושא ארץ ישראל הוא בסיס התורה. התורה כמובן, כמו שנאמר פה, מטרתה ליצור חברה צודקת, אבל חברה צודקת מתוך עוצמה של זהות יהודית. ואם אין לנו מדינה, אין לנו אישות שעומדת מאחורי התורה, אז בעצם המסר של עם ישראל, המסר התרבותי שעם ישראל צריך להעביר לעולם, המסר הזה הוא ממוסמס. נראה רק את המקור של תלמוד ירושלמי סוטחת דלת, שם אנחנו מדברים על מלחמת הרשות. מלחמת הרשות שם, הרי אנחנו יודעים שיש כמה פטורים ממלחמת הרשות, כן? בונה בית, נושא אישה, נוטע קרן. התלמוד הירושלמי אומר שבונה בונה בית, הכוונה רק בית בארץ ישראל. זה לא שאדם בונה בית יקבל פטור. אם הוא בונה בארץ ישראל, למה אם אדם בונה בית בארץ ישראל? בגלל שמלחמת רשות, מלחמת מצווה, כולם חייבים. זה מלחמה שצריכים כל אחד ואחד. מלחמת רשות זה מלחמה כדאית, אז אתה עושה את החשבון שאתה לא צריך את כל הלוחמים. אתה צריך חלק. ויש לך עוד משימות. אחד הדברים החשובים בכלל, בחיים השוטפים, זה לבנות את הארץ. אדם בונה בית, הוא בונה את ארץ ישראל. אם אתה בונה את ארץ ישראל, אז זה בעצם אינטרס לאומי. אז זה גם אינטרס. כמובן, יש את האינטרס של המלחמה, יש את האינטרס של בניין הארץ. זה גם אינטרס חשוב. לכן אני לא פותר את אלה שבאמת תורמים בצדדים אחרים לסך הכל הכללי של ארץ ישראל, שהוא כולל גם בניין בתים, נטיית קרמים, אותו דבר, אותו רעיון של בניית בית, אותו רעיון זה גם של, אותו רעיון של, גם של, גם של נטיית קרם בארץ ישראל. ואני רוצה לסיים, אנחנו נדלג על הנושא של ארץ ישראל, מרכז התורה והחכמה, אני רוצה לסיים במקור האחרון, תלמוד ירושלמי כלאיים ת' ג', שם הגמרא מספרת על שני המוראים שהיו הולכים בדרך, וראו ארונות קבורה מגיעים באים מחוץ לארץ. אני קורא שורה שנייה, אמר רבי ברקיע לרבי אלעזר, מה הועילו אלה? אני קורא עליהם, ונחלתי שמתם לטובה בחייכם, ותבואו ותתאמו את ארצי במיטתכם. עבריינים האלה, לא מספיק, לא באו לגור, ואמרנו שחיים בחוץ לארץ אין להם שום משמעות. הפוך ממגמה של העולם, שעם ישראל יציב פה איזה דגם נכון של חיים בתוך ארץ ישראל, זאת המשמעות האמיתית. לא מספיק, הם לא באו לארץ ישראל, הם גם באים להיקבר בארץ ישראל. אז שניים רעות עשה אני. אומר לו, אמר לו, אמר לי, אמר לו רבי אלעזר, כיוון שהם מגיעים לארץ ישראל, הם נוטלים גוש עפר ומניחים על ארונם, דכתיב וכיפר אדמתו עמו. אז בעצם מה אומר רבי אלעזר לרבי ברכיה? הוא מסכים איתו באופן עקרוני, הוא לא מסכים. מה קורה כאן? נראה לי, אני יודעתי שבאופן עקרוני רבי אלעזר מסכים עם רבי ברכיה. האנשים האלה עושים דבר חמור. אבל מה, אז אמר לי, אבל מה פירוש, הוא לקח גוש עפר ושם על הארון, בכתיב וכיפר אדמתו עמו. מה הוא רצה להגיד בזה? הוא רצה לומר, נכון שמה שהם עושים זה דבר חמור מאוד, כמו שאתה אומר, אני מסכים איתך ב-100%. אבל מה, צריכים לראות מה שורש הדברים, למה הם עושים את זה? למה הם באים, לא חיים בארץ ישראל, ובאים להיקבר בארץ ישראל? בגלל שמבחינתם ארץ ישראל זה ארץ של מיטה? מזכיר קצת את הנוצרים, כל ה... זה הארץ של מיטה. אמר לו, נכון, עכשיו באמת ארץ ישראל היא בידי זרים, עכשיו מצב קשה, וזה קצת מזכיר לנו ארץ מתה. אבל אנחנו יהודים מאמינים בני מאמינים, ואנחנו מאמינים שארץ ישראל היא המרכז, והיא תהיה ארץ החיים, זה ברור. אנחנו מאמינים שבסופו של דבר, כמו האפר מצמיח, הארץ הזאת היא ארץ של חיים. אנחנו לא נותנים לתיאוריות שלהם לייאש אותנו. הם חושבים שארץ ישראל היא ארץ החיים, ואנחנו מכריזים שארץ ישראל היא ארץ המתים, ואנחנו מכריזים עם האפר שאנחנו שמים על הארון, שאנחנו בטוחים שארץ ישראל היא ארץ החיים. בעצם העוצמות שלנו וההבנה שלנו היא זאת שבסוף תנצח. החיים בסופו של דבר ינצחו את המתים. תזכורים צופים.